שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לנושא קריטי להרבה ארגונים חברתיים, הגשת בקשות תמיכה לוועדת העזבונות, ספציפית לקראת 2025. נתמקד בהנחיות הרשמיות ונהלים, וננסה, תראה, לזקק את התכלס, מה הכי חשוב כדי להצליח.
לגמרי. שלום גם ממני. הנושא הזה הוא באמת מורכב, והדיוק פה הוא לא המלצה, הוא חובה. אני רואה את זה שנים מהצד, טעות קטנה, חוסר תשומת לב לפרט, וכל העבודה הטובה יורדת לטמיון. הבקשה פשוט נפסלת.
אז בואו נפרק את זה. הדבר הראשון שקופץ מהנחיות זה הדרישה לדיוק מוחלט בטופס עצמו. לא בערך.
נכון מאוד. הטופס הזה שומר הסף הראשון, מילוי לקוי, חוסר פירוט, חתימה חסרה במקום הלא נכון. אפילו אם מילוי שדה חובה קטן, כל אלה יכולים לפסול את הבקשה מיידית. והוועדה מדגישה, ובצדק, שאי אפשר לדון בבקשה כשהמידע הבסיסי חסר או שגוי.
וחשוב להבין מי נושא באחריות על הדיוק הזה.
נקודה קריטית. הגורם המוסמך שחתום, זה יכול להיות המנכ״ל, יורה הוועד המנהל, הוא אחראי אישית לאמיתות כל המידע. גם אם גייס הכספים או מנהל הפרויקט הכין את הבקשה. ראיתי מקרים שהאחריות הזו כאילו לא הופנמה מספיק, וזה חבל.
אוקיי. אז עברנו את משחת הטופס. מה השלב הבא? תיאור הפרויקט, התקציב.
בדיוק, וכאן נכנסים לעומק. בתיאור הפרויקט לא מספיק סיסמאות, צריך תוכנית עבודה. ממש, מה המהות, איך בדיוק זה יתבצע, לוחות זמנים ריאליים, איפה זה קורה, כמה אנשים הולכים לענות מזה. וחשוב לגבות את הנתונים. אם יש הסמכתאות, מצוין.
ובתקציב, מה הדגש שם?
שקיפות והפרדה. חייבים להפריד בבירור בין מקורות מימון שונים. מה פרטי, כולל מה הארגון שם מכספו, ושימי לב, שווי עבודת מתנדבים זה נהדר, אבל זה לא נחשב מימון עצמי כאן.
נקודה חשובה.
נכון. אז מימון פרטי, מימון ציבורי, הוא כמובן הסכום שמבקשים מהוועדה. וטעות נפוצה שאני רואה שוב ושוב, צריך לוודא שסך ההוצאות בתקציב זהה, אבל זה בול, לסך כל מקורות המימון שהוצגו.
זה נשמע טריוויאלי, אבל אני מניח שקל ליפול בזה.
לגמרי. חוסר התאמה קטן מקפיץ דגלים אדומים.
ומה לגבי הסכום שאפשר לבקש מהוועדה עצמה? יש מגבלה?
ככלל, הוועדה לא תיתן יותר מ-50% מעלות הפרויקט כולו.
חצי-חצי בגדול.
כן. יש מקרים חריגים, מיוחדים, שאפשר לקבל אישור עד 90%, אבל זה באמת נדיר וצריך נימוקים מאוד מאוד משכנעים. לא כדאי לבנות על זה מראש.
הבנתי. אז הנחת העבודה היא עד 50%. אוקיי, בוא נדבר על הסעיפים שאני יודע שהם קצת, טריקים. שכר ורכש. מה הטיפים שלך מניסיון?
אכן, אלה סעיפים שדורשים המון תשומת לב לפרטים הקטנים. בסעיף השכר, הטבלה של העובדים בפרויקט חייבת להיות מלאה ומדויקת. שם, תפקיד ספציפי בפרויקט, אחוז המשרה שמוקדש לפרויקט הזה, ועלות העסקה המלאה. אם מדובר בעובד קיים בארגון, חשוב לציין גם את תפקידו הקבוע באחוז המשרה הכללי שלו.
ומה אם עוד לא יודעים מבדיוק יש תפקיד חדש?
אז מציינים טרם נקבע בשם, אבל ממלאים את שאר הפרטים, התפקיד, אחוז המשרה, העלות המשוערת. אבל, וזה קריטי ממש, אם יש עובד קיים ספציפי שמיועד לפרויקט, ושכחתם לציין את שמו בבקשה המקורית, לא תוכלו אחר כך לממש עבורו את ההקצבה לשכר, גם אם הוא יעשה את העבודה.
וואו, זה מלכות שצריך להיזהר ממנו.
בהחלט. לגבי רכש ושירותים חיצוניים, הצעות מחיר, חייבים, עדכניות, מפורטות, עם כל הרכיבים, כולל מע"מ, כמובן.
לא חשבונית על משהו שכבר קרה.
בדיוק. חשבונית או קבלה זה לא תחליף להצעת מחיר שמראה תכנון קדימה. זה משהו שחוזר על עצמו, אגב, מוסדות שכפופים לחוק חובת המכרזים, יש להם אפשרות להגיש עומדן חתום בתנאים מסוימים, אבל זה צריך לבדוק מול ההנחיות המדויקות.
טוב, אז עברנו את התקציב, השכר והרכש. מה נשאר?
הנערערת? הנספחים?
כן, רשימת הנספחים הארוכה. אבל היא לא פחות חשובה. בעצם היא קריטית, לא פחות. כל מסמך שנדרש בהנחיות חייב להיות שם ותקין. אישור רואה חשבון בנוסח הספציפי שהוועדה קבעה, לא משהו אחר.
ודוחות כספיים עדכנים, נכון, מבוקרים, וגם מאזן בוחן עדכני, ופה לשים לב לדרישות התאריכים המדויקות לשנת 2025, זה משתנה לפעמים. אישור ניהול ספרים בתוקף, אישור ניהול קקין כשזה רלוונטי כמובן.
כשזה בעצם תו איכות ניהולי.
בדיוק, כל ההיתרים והרישיונות שצריך לפעילות הספציפית. אם זה שיפוץ או ציוד קבוע, הוכחת זכויות בנכס, הצעות המחיר שדיברנו עליהן מסודרות, קריטריונים למלגות אם מבקשים מימון לזה, ועוד ועוד לפי הרשימה. כל מסמך חסר, או לא תקין, או לא בנוסח הנדרש, הוא פשוט סיכון ממשי לפסילה. עוד לפני שבכלל קראו על הפרויקט הנהדר שלכם.
הבנתי. אז מעבר לדיוק בכל פרט ופרט, יש עוד תנאי סף כלליים שחשוב להכיר.
כן, בהחלט. כמה דברים בסיסיים. המוסד צריך להיות קיים ופעיל לפחות שנתיים לפני הגשת הבקשה, לא העמותה שקמה אתמול. מחזור ההכנסות השנתי המבוקר האחרון חייב להיות לפחות 100,000 שקל.
מינימום מסוים של פעילות.
נכון. ויש גם מגבלות על שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מסך המחזור, זה משהו שהם בודקים. צריך גם לשים לב למצב העודפים או הגירעונות של הארגון. עודף גדול מדי יכול לעורר שאלות וגם גירעון עמוק. עוד כלל חשוב, פרויקט שכבר קיבל תמיכה מהוועדה בעבר, בדרך כלל לא יקבל שוב. הם רוצים לממן דברים חדשים.
אוקיי, ועצה פרקטית לסיום החלק הזה.
לא לחכות לרגע האחרון. מערכת ההגשה המקוונת, יעלה, יכולה להיות עמוסה מאוד בימים האחרונים לפני הדדליין. חבל ליפול על תקלה טכנית או עומס, להגיש מוקדם ככל האפשר, וכדאי לשים לב אם הוועדה ציינה נושאי תמיכה מועדפים לשנת 2025, למשל דברים שקשורים לחוסן נפשי או טיפול בקשיים חברתיים בעקבות המצב.
מצוין. אז אם נסכם את כל זה, התמונה די ברורה. סדר, ארגון, ירידה לפרטים הקטנים ביותר, הקפדה על הכללים והכנה מוקדמת. זה לא משהו שעושים על הדרך.
ממש לא. זה דורש זמן ומשאבים, אבל זה אפשרי בהחלט עם ההכנה הנכונה. ואולי מחשבה אחת לסיום, שהיא קצת מעבר לטכניקה היבשה של מילוי תפסים.
בבקשה.
תחשבו, מעבר לעמידה בכל הקריטריונים, איך הפרויקט הספציפי שלכם מתחבר לרוח הדברים? אם זה עיזבון מיועד למטרה מסוימת, איך אתם מגשימים את רצון המוריש? אם זה מהקרן הכללית, איך הפרויקט עונה לנושאים המרכזיים שהוועדה הגדירה לאותה שנה? היכולת להציג את החיבור הזה, את המשמעות העמוקה יותר, בצורה ברורה וכנה בתוך הבקשה עצמה, זה יכול להיות ה-X פקטור. מה שערים את הבקשה שלכם מעל השאר?
זו נקודה מצוינת למחשבה. לא רק להיות בסדר טכני, אלא לספר סיפור משכנע שמחובר למהות. תודה רבה על התובנות המעשיות האלה. אני חושב שזה נותן כלים חשובים למנהלים ולמגייסים. עד כאן להפעם.